עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה בשעה הקרובה, והיום נדבר על שעון החורף, ההשפעה שלו על התיאבון ועל המשקל שלנו. נדבר עם משה סעדון, חקלאי מגדל דלעת, שזה בדיוק העונה בכל העולם עכשיו, טירוף הדלעת. גם נדבר עם מיכל קדוש, מה לראות בטלוויזיה עד שאנחנו מנשנשים זיתים וכל הערך התזונתי שלהם. נדבר על סודה, האם היא באמת מזיקה לשיניים, וכל היתרונות של סודה בהשוואה למשקאות מוגזים אחרים. נדבר גם על האם נשים בגיל 50 ומעלה צריכות יותר ברזל או פחות. ובסוף אני רוצה לשתף אתכם במתכון לזוקיני ברד, לחם קישואים עם קמח עדשים, משהו מהמם. טעים ברמה מטורפת. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר לאחת 0552-103-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ ל-054-70-103-70 תשלחו שם את השאלות שלכם ומאיר המפיקה תעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לדף הפייסבוק שלנו וגם לדף הפייסבוק שלי, של הקבוצה שלי, לשלוח שם שאלות, לצפות בשידור, לשתף, ואנחנו נהיה על זה, על לראות אם הגיעו שאלות. אני פה עם המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורך הדיגיטל, אופק קולר, והטכנאי שלנו, של הפייסבוק, אליעזר בן יהודה. אוקיי. אז ככה, השבוע היה לנו שעון חורף, וחלק לא הרגישו את זה בכלל, אבל חלק כן. וכבר קיבלתי הודעות בקורס הדיאטה שלי בפייסבוק על זה שוואו, כבר בחמש חושך ומחמש בא לי דברים מתוקים. האם נדמה לנו שזה משפיע לנו על החשק למתוקים, או שזה פיזיולוגית נכון? אז התשובה היא כן, חד משמעית. יש השפעה לשעון החורף נכון, גם על המצב רוח ועל רמות הסרוטונין במוח, וגם יש השפעה של הקור, של החורף עצמו, שזה פשוט פחות קשור לחושך, אבל מן הסתם שעון חורף גם נהיה לנו יותר קריר, אז גם כשיותר קריר עולה התיאבון באופן כללי. שני אלו הם כאילו סיכון לעלייה במשקל בחורף. לא שחסר תירוצים בקיץ, אני גם שומע תמיד בקיץ, אוי, יש לנו יותר זמן לבלות, ואנחנו עוד מחוץ, מאוחר מחוץ לבית, ואוכלים גלידות, ואוכלים פיצות, ויוצאים לים, ולוקחים אבטיח, ולוקחים... אם רוצים, תמיד יש תירוצים. העניין הוא שבאמת בחורף הם פיזיולוגיים, בקיץ זה קצת יותר התנהגותי. כי בקיץ באופן טבעי יורד התיאבון, ובחורף עולה. למה זה קורה? תחשבו על זה, שעל מישהו שהוא בחמסין יושב נגיד באלת, סתם אני נותן דוגמה כי שם תמיד ממש ממש חם, ובחמסין עוד יותר, אז הוא יושב ב-50 מעלות באלת בחוץ בסטקייה, ואוכל בחוץ באלת בצהריים, אוכל כבד וסטייק וצ'יפס ואני לא יודעת מה, נכון שהארוחה רק לחשוב על זה, זה כבר עושה לנו להזיע, כי מה שקורה שהקיבה שהיא מתכווצת ומתכווצת ומופרשים אנזימי עיכול, זה כמו לעשות ספורט אבל בישיבה, כאילו הקיבה עושה את הפעילות, עצם ההתכווצויות של הקיבה זה מחמם את הגוף, כמו שספורט מחמם את הגוף, כמעט, אבל כן, אבל זה גם אמצעי לחימום הגוף. זה כמו פעילות כזאת שהקיבה עושה, שאנחנו יושבים, אבל זה מחמם אותנו. ולכן, כשקר לנו, עולה התיאבון, כדי שזה עוד משהו שהגוף מחמם את עצמו. עוד דרך לחמם את הגוף. וכשחם לנו, תיאורטית, נגיד בלי מזגנים, יורד התיאבון. כי אנחנו לא רוצים לשבת ולהזיע בחמסין באלת בחוץ ולאבד נוזלים, וזה סכנה לאבד נוזלים בחום הזה. אז שחם יורד התאבון, שקר אוטומטית עולה התאבון. והיה מחקר לאחרונה ממש מעניין, שהראו שמספיק טמפרטורה לא ממש קרה, 19 מעלות. בסדר? שבשביל אירופה זה קיץ. 19 מעלות, בדקו את האנשים יום אחד בלבד. 19 מעלות, הם אכלו בממוצע 13% יותר לעומת תנאי קיץ רגילים. עכשיו על חושך, פה זה כבר משהו שהוא הרבה יותר משפיע, והסיבה היא ששעות חושך רבות יותר, כלומר נהיה לנו חושך בחמש, נגיד שבבוקר זה כבר פחות משנה לנו, כי אנחנו קמים באותה שעה, אם יש טיפה יותר אור פחות, אז חושך בחמש, הסרוטונין במוח מופרש במידה נמוכה יותר. ואז אנחנו באופן תת מודע נמשכים יותר לפחממות ולמתוקים, כדי כאילו, כי באופן רגעי ביותר זה משפר לנו את מצב הרוח. הוא עושה לנו להרגיש טוב לזמן קצר. יש דבר כזה ידוע ברפואה שזה דיכאון עונתי בחורף, שזה כאילו בעיקר במקומות שנהיה חושך להרבה זמן, לכמה חודשים. ואז, לפי המחקרים, בדיכאון העונתי הזה אנשים נוטים לבחור יותר מאכלים עתירי פחמימות ומזון מנחם בהשוואה לעונות אחרות. מה אפשר לעשות? אז קודם כל, ספורט תמיד מעלה סרוטונין, עוזר לשרוף קלוריות, משפר מצב רוח, זה קודם כל. דבר שני, אם אנחנו רוצים להתחמם, מרק חם זה הפתרון הכי דל קלוריות. דבר שלישי, חלבונים, אל תשכחו, בכל ארוחה זה עוזר למנוע הקפצות סוכר ונפילות אנרגיה. ועוד משהו, תה קינמון או כוס קקאו חם מכפית קקאו גולמי, כוס מים רותחים כמו נס קפה, סוכרלוז וקצת חלב, זה יושב טוב, מרגיע, מהמם, מנחם אם רוצים, ובקקאו יש את הטריפטופן, חומר המוצע לסרוטונין. אוקיי, אנחנו עוברים לפינה הבאה שלנו שהיא חקלאי השבוע, נכון מירה? אוקיי, היום אני רוצה לדבר איתכם על דלעת. דלעת, ולפני שאני אשאל את משה סעדון שלנו על הדלעת, אני רק רוצה לספר לכם שהיא פשוט פצצה תזונתית של יתרונות בריאותיים, שיש לה מלא ויטמינים, בעיקר A, שחשוב לנו לאור בחורף, למנוע יובש, ולשיער, ולראייה, לראיית לילה. ויש בה ויטמין C, ויש בה נוגדי חמצון חשובים, יש בה מעט מאוד קלוריות, הרבה סיבים תזונתיים, וכל מי שיש לו רגישויות בקיבה, מאי רגיש, מאי רגיז, צריך לדעת שדלעת מאוד, דלעת מבושלת או אפויה, מאוד מאוד קלה לעיכול ומתאימה בדיוק במצבים האלו של אנשים עם מאי רגיז. יש בה גם המון המון אשלגן שחשוב לאיזון לחץ הדם וגם לאנשים עם המאי הרגיז, וויטמינים שחשובים, B שחשובים למערכת העצבים. יש מלא סוגים של דלעת, דלורית, דלעת הרמונים, דלעת ספגטי, דלעת יפנית. הדלעת הרגילה, שעכשיו יש מיליונים כאלה בכל אירופה וארצות הברית, אני חושבת. אז אנחנו רוצים לשאול את משה סעדון על ההבדלים בין סוגי הדלעת ועל הערך התזונתי ועל אופן הגידול. שלום, משה, אתה איתנו?
שלום, שלום.
מה שלומך? מה העניינים?
בסדר גמור, תודה, תודה, הכל בסדר, בסדר גמור.
תגיד, רציתי לשאול אותך, אני חזרתי עכשיו מניו יורק ו... תקשיב, הכמות דלעות שיש שם ברחובות, זה פשוט בלתי יאומן. לא יאומן. בכל פינת בית על המדרגות, ועושים איזה את הפרצופים המפחידים, ובסופרים, ודלעתים כאלה, עם דלעים קטנים כאלה עליהם, אתה מכיר את זה? זה כאילו...
אני מכיר את זה רק דרך התמונות והסרטונים שאני רואה, אבל עכשיו בדיוק, בגלל האלווין של...
נכון, זה אלווין, בדיוק.
כן, אז אני עכשיו, לפני כמה ימים, הגיע אליי מישהו, שכן פה מאיזה מושב שכן, תן לי, אנחנו עושים את האלווין, מה שיש באמריקה, אנשים אנחנו עורכים...
אז רואה, יפה, זה נחמד, זה נורא נחמד.
נתתי לו שלוש דלעות, כמה לשלם, אמרתי לו...
שלוש, חשבתי שלושה טון.
לא, לא, לבית, אישי עוד.
לבית.
אמרת לו, תתרום משהו למי שאתה רואה, נזכת כן לו כסף, אני לא רוצה.
תקשיב אבל, אתה יודע מה אני חשבתי, הרי זה דבר שגדל נורא לאט, אני כאילו רואה על בית אחד, איזה 12 דלעת ענקיות כאלה, וזה כאילו כל אחת בטח לקח לה איזה שנה לגדול, לא?
לא, לא, לא. מה? את גודל במשך בין חמישה לשישה חודשים עד לאט מוכנה.
טוב, זה גם הרבה זמן.
ככה זה הגידולים. יש גידולים, זה שלושה חודשים, דלת, אנחנו שותלים במרץ, קוטפים באוגוסט. זה בערך סדרי גודל שהדלת מוכנה.
מה באוגוסט? עכשיו מה? עכשיו איזה חודש?
עכשיו סיימנו, אספנו את כל הדלעות. אין דלת כרגע בשדה.
אין? אבל זה מחזיק המון זמן מעמד, לא?
כן, אז אנחנו שומרים את זה במחסנים מיוחדים.
כן.
ממיינים את זה.
כן.
ונותנים טיפול נגד מזיקים כאלה ואחרים. טיפולים מותרים, לא כל דבר מותר. טיפולים מותרים שאין שיריות בתקן, ודאי.
כן.
שלא משאיר שיריות על הדלת.
כן.
וכך זה נשמר. עדיין יש פה...
תגיד, אבל אני ראיתי גם דלעות ששוקלות יותר ממני.
נכון, אני, יש לי דלעת הכי גדולה שהייתה אצלי פה.
נו.
101 קילו. גם יותר ממני. אני בדרך כלל שאנחנו עושים את הדלעות, אני אומר לעובדים, מי שיביא את הדלעת הכי גדולה ימצא אותה.
תחרות.
הוא קבל ממני מתנה. ואז הם עושים, בא לבית, בוא ותראה, יש פה דלעת גדול.
אבל איך זה, איך זה כזה גדול? אני לא מצליחה להבין, איך זה מגיע לה?
זה הזנים, הזנים שלנו, מה שנקרא הזן הטריפולי, ככה הוא גודל.
איך טריפולי?
הזן הנפות ביותר בארץ, שרואים אותו בשוק כרגע, זה נקרא הזן טריפולי. למה טריפולי? לא יודע, אולי אם תהיו לו שם, אין לי מושג למה.
תגיד רגע, אבל זה הרגילה הזאת, כאילו שהיא כזאת, קצת עגולה כזאת, עם פלחים כאלה מסביב, נכון?
זה נקרא, נפולי זה זן מאיטליה. אבל עכשיו הוא לא קיים.
לא, לא? זה מה שיש שם בהלווין.
אני חושב, זה זן איטלקי, מה שמביאים לארץ. בהלווין, בארצות הברית, איך תדע, יש שם בפעיל סוף זרים.
תגיד רגע, ובארץ גם מגדלים דלורית נגיד, להצפגטי, להטבע?
כן, מגדלים, כראה, כל הדלורית, אנחנו מגדלים הרבה מאוד דלורית.
מי קרא לזה דלורית? קרא, יש לזה יותר קלורות קצת מדלעת. זה כאילו שם שדלורית, זה משם...
דלורית, פחות לא, מי קרא לזה? החברות, אני לא יודע. אני רק שואל לך שאלה פשוטה, תגיד לי, דלעת, יש לדלעת צבע, לפעמים צבע דלעת מאוד כתומה, יש דלעת יותר בהירה, יש לזה מבחינת הערכים, זה שונה?
הדלעת בפנים או בקליפה?
לא, לא,
בפנים?
בערכים
שלה. תראה, תיאורטית, ככל שיש יותר צבע כתום, זה מעיד יותר על הנוגד חמצון בית הקרוטן, שהוא זה שנותן את הצבע הכתום, וזה כאילו יותר עשיר בויטמין A. מצד שני, זה כאילו, זה ההבדל שקיים שם, הוא לא כזה משמעותי, כי גם ככה יש שם כמות כל כך ענקית של ויטמין A, שזה בפועל לא משנה לנו, כי אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו צריכים.
אז אנחנו כמגדלים, משתדלים לדאוג
שיהיה יותר כתום.
הדלת הכי כתומה שאפשר, כי גם אלה שקונים בשוק, בשווקים בעיקר, אבל הסופר זה ערוץ, זה מה אתה קונה. בסופר שמוכרים...
הבהירה לא קונים.
ואם היא בהירה, גם הבסטונרים לא רוצים אותה.
כן, אני מצליחה להבין.
אני הייתי, אני חזרתי עכשיו עם מרוקו, הייתי בשוק הסיטונאי, ויש להם שם הדלת, כתומה שאין לנו פה, אני שוקל סתם ודעתי אולי להביא באישור כמובן, קצת דרעים, לנסות את זה פה.
את מה, את היותר כתומה ממה שיש פה?
אז, כן, הרבה יותר כתומה.
איך זה יכול להיות? יותר כתום? תגיד שנייה, ומה עם הסוגים האחרים, דלת ספגטי, יש בישראל?
דלת, יש, אבל זה נישה, מגדלים אותה בארץ.
כן.
דלת ספגטי, דלת יפני, מגדלים בארץ, זה נישה קטנה,
כן.
לפעמים הרשתות מבקשות שיגדלו עבורם, ואיתנו פעם ביקשו לגדל דלעת הרמונים, והתחייבו לקחת. ברגע שהגיע הקטיף ולקחו, לא לקחו כמות מספקת, ובסוף חלק נזרק, ולכן מישהו אותך לא עובדים.
הבנתי, אז מה שאתה עושה זה בעיקר הדלעת הרגילה.
דלעת הרגילה ודלורית.
ודלורית, הבנתי.
דלורית, כן, כן, כן.
מהמם, אז...
עכשיו, מה שכן, הפתיח של החיה, השעון חור ומרקים וחניינים, זה כמו כפפה ליד.
נכון.
מגיע שעון חורף, מתחיל להיות קרים, גשם הראשון, הדרישה לדלת עולה מאוד, וזה טוב.
נכון, דלת מרכיב מאוד מאוד חשוב במרק, שכחתי להגיד, אבל גם כמו שהיא, זה פשוט מהמם. ואפילו בסלטים אני חייבת להגיד. גם טריה וגם אפויה, להוסיף חתיכות דלעת, לסעד?
יפה מאוד, נתחיל גם אנחנו.
חד משמעי, טוב, אז נמליץ לכולם לקנות עכשיו דלעת. תודה רבה רבה, משה סעדון.
תודה רבה, מאיה, תודה, תודה.
תודה רבה רבה לך, תודה רבה. וואי, אני ממש אוהבת דלעת. אז עכשיו אני רוצה לדבר איתכם בפינת מנשנשים סדרתיים שלנו, לפני שנשמע מה לראות ובטלוויזיה. אני רוצה לדבר על הנשנוש שבדרך כלל מוגש ליד בירה, אבל לא רק, וזה זיתים. זיתים, מסתבר, שתדעו, זה אחד ממקורות הכי 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 עשירים במלח. אחרי מלפפונים חמוצים וגבינה בולגרית, במנה של 8 זיתים יש רבע מצריכת המלח היומית המומלצת. עכשיו, כולנו יודעים שמזיתים עושים שמן זית, ושיש שם ערך תזונתי נפלא, 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 אז אם נתעלם לרגע מהחלק של המלח, אז בזיתים יש הרבה יותר אומגה 9, חומצה עולית שמונעת מחלות לב, אפילו מאשר בשמן זית, שאנחנו אותו אוכלים בכמות יותר קטנה, אז בפועל אנחנו מקבלים יותר אם אוכלים זיתים. רוב הקלוריות של הזיתים, בערך ב8 זיתים, יש כ-40 קלוריות, הרוב זה מהשומן הבריא, מאומגה 9. כדאי לדעת שיש זיתים ירוקים שהם כאילו, יש לנו את מה שנקרא שחורים, שהם לא באמת שחורים, הם סגולים, הם קצת יותר בשלים מהירוקים, אבל יש גם זנים שכותפים אותם ממש ירוקים. הדבר החשוב לדעת זה שמה שכתוב לכם מושחרים, זה הכי לא בריא, כי זה אומר שקודם כל אתם רואים בעין שהם שחור מאוד מאוד כהה, וזה לא צומח ככה, שמים שם גופרת הברזל, שזה לא כל כך בריא, כדי לקבל את הצבע השחור הזה. עכשיו, לגבי קופסאות שימורים של זיתים, אין שם חומר משמר, מהבחינה הזאת אין שום בעיה. יש הטוענים שבשימורים בזכוכית של הזיתים זה יותר טעים מאשר בשימורים בפחית, אבל זה כבר יותר לאלה שהם רגישים בטעם. טוב, אז אמרנו על אומגה 9 שהיא חשובה ללב, חשוב לשים לב שזיתים גורמים לצמאון, אז אם אתם מנששים תדאגו לכוס מים או סודה לידכם, משהו בלי קלוריות, וגם שיש הרבה ויטמין E בזיתים. אז אחרי שתכינו לכם צלוחית, זיתים ושתייה ללא קלוריות, אז אנחנו רוצים לשאול את מיכל קדוש שלנו, עורכת הפודקאסטים הראשית של רדיו 103 ועורכת אונליין, מה לראות בטלוויזיה השבוע? שלום מיכל.
היי מאיה, מה נשמע?
מה שלומך?
בסדר גמור, תודה.
אני כאילו צריכה להתבייש בעצמי שרק אתמול התחילה עונה 2 והיום כבר אני בעונה 9, בפרק 9.
הכל בסדר, תקשיבי, זה ממש בסדר. זה מה שהסדרה בא להוכיח. מה אנחנו מדברות אבל?
Nobody wants it, wants this.
אנחנו מדברות על שני דברים שונים. כן, אני בחסרי בושה, ואת...
לא, חסרי בושה, אני כבר בעונה 3 מתוך 11.
אז נראה לי בזה אנחנו נשאיר.
לא, אבל פשוט, כן, תגידי, ואז אני אספר על ה-Nobody Wants It, שזה פשוט אתמול יצא, או שלשום זה נכנס, וכאילו כבר אני מסיימת את זה, זה בושיות, איזה בושיות.
זה ממש בסדר, את ממש כולם בזה.
כן.
אז באמת, חסרי בושה זו סדרה ארוכה מאוד, ולא כזאת חדשה שעלתה לאחרונה לנטפליקס.
נכון.
באנגלית.
שיימלס.
ואם אנחנו חושבים על המילים, נגיד, משפחות לא מתפקדות, אז נגיד, זה מה שנקרא משפחה לא מתפקדת, אבל כפול 100.
את חושבת? כי לדעתי הם מתפקדים מושלם בתנאים שיש להם.
בתוך תת תנאים, אבל כן, כן. בגדול יש שם את אב המשפחה, פרנק, שיש לו המון ילדים מהמון נשים, וכולם חיים ביחד במין שכונה לא ממש טובה, כשהבת הבכורה פיונה היא בעצם נאלצת לעזוב את הלימודים כדי לנהל את כל הקונצרט הזה.
כן, היא מעזבה.
כן, סמים ואלכוהול וכולי, אבל יותר מזה, מה שאני אוהבת בסדרה, זאת אומרת שרואים שגם בתוך קצת תנאים והמון ילדים ובעיות, הם כן מצליחים להישאר איכשהו בקו המים.
לא רק זה, הם גם מאוד תומכים אחד בשני, הם גם יצרו שם נורא דמויות לכל אחד, כאילו שזה
כן,
ממש יפה, כן,
מלא.
ממש.
אני כן ממליצה, תראו, זה באמת...
אני בהחלט.
11 עונות זה אתגר, אבל יש זמן, אז אפשר להתחיל כבר היום.
אני כן, אני ממש אהבתי, אני ממש 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 אהבתי, אני הייתי מופתעת שאני אוהבת את זה, כי ChatGPT אמר לי לא להסתכל.
זה קצת קשה, לפחות שרואים את הפרקים הראשונים, אבל יש בזה הרבה.
כן.
חמודות ונורא קל להתחבר.
ממש, ממש, וזה גם יש לזה קצב, קצב כזה, פח, 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 עוברים, 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 ורש, רש, רש, אז כאילו, לא מרגיע כזה כמו Nobody Wants It, כן.
כן, אני אהבתי.
כן, אני גם ממש אהבתי, ממש מומלץ, שיימלס למי שלא זוכר. כן.
טוב, ונעבור להתמכרות השנייה.
כן, אז היה עונה ראשונה שסיפרת לנו עליה לפני, אני יודעת, חצי שנה, משהו כזה. זה על מישהי נוצריה שמתאהבת ברב יהודי, ואיכשהו הזוגיות שלהם מצליחה, ואחות שלה, יש להם ביחד איזשהו פודקאסט, ואחות שלה היא הייתה בית, תזכיר לנו באיזה סדרה עם היורשים, ששכחתי איך לקרוא לזה באנגלית. אז קיצר, זה שחקנים טובים, ובפרק 8 מגיע פתאום גם סט רוגן, לכי תדעי. עשיתי ספוילר, כן, כן. אז זה נחמד נורא, כי כאילו גם שם זה גם קצת מצחיק, וגם נחמד, וגם רגוע, וגם רומנטי, וגם אהבה מנצחת תמיד, וכן, נורא כיף לראות.
בגישת פודקאסטים ורבי נכנסים לבר, וההמשך יבוא. נשמע נחמד, זה רעיון טוב.
עוד פעם תגידי, מה זה התחלה של בדיחה שאת...
לא, תמיד מדברים על התחלה של בדיחה, ששני אנשים נכנסים לבר, ואז נכנסים, אבל כן, כאילו העולמות הפגישו ביניהם, למרות שהם
תפוי,
וזה חמוד
לראות. נכון.
רק בפרטים, אבל זה עדיין נחמד.
עכשיו, זה לא פייר שהם עושים כל פרק 20 ומשהו דקות, ואז אם אני רואה נגיד שעה, שלושה פרקים, ואז אני רואה בשעתיים שישה פרקים, אז אני מסיימת את העונה, ואז אני חושבת שאני לא בסדר, כי כאילו אני התמכרתי לטלוויזיה.
קודם כל, את ממש בסדר, וזה כיף, וכל עוד יש מזגן ומשהו ליד, אנחנו ממש...
כן,
זה מה שצריך לעשות בסופש, אני ממש בעד.
כן, רק שזה היה אתמול ושלשום, שזה לא סופש.
זה גם בסדר, זה כבר התחלה לסופש, זה בסדר.
כן. יופי, תודה רבה רבה רבה, מיכל קדוש שלנו, מיכל קדוש, יהיה לך שסופש נהדר, ותוכלי זיתים.
אני על זה.
יופי, תודה רבה רבה. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
היום אני רוצה לנפץ איתכם את המיתוס על סודה, והאם היא מזיקה לשיניים. כי יצא לי כבר הרבה פעמים להגיד בפייסבוק, שסודה זה ממש טוב. שסודה זה מרווה, וזה הרבה יותר עוזר לדיאטה מאשר מים. יצא מחקרים כאלה, כן, כי הגזים מסתבר תורמים לסובה. ולירידה בצריכת קלוריות לפי מחקרים. וזה שהחומציות של הסודה לא מזיקה לקיבה, כי החומציות של הקיבה היא פי אלפים מהחומציות של הסודה. וזה שכמובן אפשר לספור את הנוזלים של הסודה. ואם אנחנו משווים את הסודה למשקאות מוגזים אחרים, אז אין ספק שהיא עדיפה 20 מונים, כי יש בה רק מים ואת הגז הזה וזהו, גז CO2 שהוא טבעי, כן, וזהו, ואין לה עוד ממתיקים לחוטיים ואת הקוקה או את לא יודעת מה, את הטעמי של הספרייט וכאלה. אז זה רק שני רכיבים וזה מצוין. ואז אני רואה בתגובות לפוסטים שאנשים שואלים, אבל מה עם השיניים, מה עם השיניים, מזיק לשיניים. אז בדקתי את המחקרים, וזהו שזה לא מזיק לשיניים בדרך כלל, אלא רק בתנאים מסוימים בלבד. איזה תנאים? אז ככה, קודם כל אמרו כזה דבר. מים מוגזים, כלומר סודה, עם טעמים חומציים כמו לימון, או הדרים אחרים, זה כן מגדיל את סיכון הפגיעה באמייל של השיניים, כי אז זה כבר יותר חומצי. גם זה קורה עם... לוקחים שלוק מדי פעם, לא שותים את הכל בבת אחת, כלומר לא משנים את החומציות לשתי דקות, או 3 דקות, אלא כל, נגיד 10 דקות שלוק אחד, אז זה כבר יכול יותר להזיק, וגם זה רק אם יש אנשים שכבר יש להם בעיות בשיניים. כלומר, אם אתם רוצים לשתות סודה, תעשו את זה בכיף, להקפיד על היגיינת שיניים, צחצוח שיניים, וכולי, זה לא יזיק לכם גם בתחום הזה. אני בהחלט בעד. אוקיי, ויש לנו מאזינה על הקו.
שלום.
הסודה שלי. שלום, מה שלומך?
בסדר, מאיה. אני חסידת התוכנית שלך.
איזה כיף לי, תודה רבה רבה.
כן, מאוד מעניינת. אישית כמה שירות, אבל מאוד קצרות.
אוקיי.
אני שותה סידן כל יום.
מה? שותה סידן?
אני שותה... סידן.
מה זה שאותה סידן? לוקחת
סידן,
כדור?
סידן, אני בולעת כדור סידן.
בולעת כדור, אוקיי.
כן, השאלה שלי, אני תמיד מתלבטת, עם איזה אוכל מותר לי לקחת את הכדור?
את יכולה להגיד לי, במקרה אם את זוכרת כמה מיליגרם סידן יש בכדור שאת לוקחת?
כן, יש לי זה מול העיניים, 600.
600 זה הרבה, אוקיי. אז תראי, תיאורטית אין, אין איזה הגבלות, חוץ משתיים לתשומת ליבך כזה, שזה גם כן לא, לא כזה נורא, כן? הגבלה הראשונה היא לא לאכול את זה ביחד עם משהו שמכיל כמות ענקית של ברזל, כמו למשל בשר, בקר או כבד או מקורות אחרים של ברזל. למה? כי ברזל וסידן נספגים במעיים באותו מקום. ושאת לוקחת כמות כזאת ענקית של סידן בבת אחת ביחד עם ברזל, יש סיכוי מאוד מאוד גבוה שהברזל לא יספג לך. ואז את כאילו עושה על עצמך טובה בזמן שאת לוקחת מלא סידן, אבל מצד שני את תגרמי עצמך לירידה בהמוגלובין ובכוח ואנמיה ונשירת שיער וכולי כתוצאה מחוסר בברזל. אז זה הדבר הראשון. והדבר השני שכדאי לשים לב זה גם לא לאכול את זה ביחד עם משהו שמכיל כמות גדולה מאוד של סידן. כי אז כבר את מגיעה לכל כך הרבה סידן, שרוב הסיכויים שחלק גדול מזה לא יספק בכלל. כלומר, נגיד, את לוקחת 600, שגם פה אני בספק אם הכל יכול לספק, כי זה כמות ממש גדולה, אבל נגיד שהכל יכול לספק, ונגיד שאת אוכלת 3 כפות ריקוטה ביחד עם זה, וב3 כפות ריקוטה יש גם כן 600. אז את אוכלת 1200 בבת אחת, אז רוב הסיכויים שחלק גדול מזה כבר לא יספק, כי בכל זאת המקום במאיים שיש לנו לספיגת הסידן הוא מוגבל. אז עדיף לך, אם את רוצה ספיגה יותר טובה, לפזר כזה במשך היום, כי כל פעם קצת זה עדיף מאשר הרבה בבת אחת. זה נכון לגבי המון דברים נוספים. נגיד חלבונים, לא כדאי לאכול את כל החלבונים שלנו באותה שעה במשך היום, כדאי לפזר. גוף יכול לספוג יותר טוב, לבנות יותר טוב את השרירים. נגיד, כל מיני דברים אחרים יש עדיפות לפיזור, מאשר הכל בבת אחת, בסדר?
מה, עם מה לאכול את זה? אז עם גבינה
נגיד,
לא...
נגיד, לא, 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 עוד פעם. גבינה, נגיד, אם את אוכלת פרוסת לחם עם כף גבינה, בכף גבינה אין כל כך הרבה סידן.
לא, אני אוכלת 100 גרם גבינה כל יום.
אז איזה גבינה, נגיד?
גבינה, גבינה לבנה או קוטג'.
אז בזה יש 100 מיליגרם, זה לא כזה נורא.
אוקיי.
אבל אם את אוכלת עם ריקוטה או עם גבינה צהובה או עם מקור עשיר בסידן, הייתי מציעה להפריד.
ואם זה עם פרי?
פרי בסדר, אין כמעט סידן.
יופי.
יותר טוב, או נגיד סתם דוגמה, פרוסת לחם עם אבוקדו. יש שם כמות מזערית של סידן בשני אלה. בבקשה, יאללה, הנה מצוין.
אני אכלתי תפוז, אני יכול לקחת את הכדור אחר?
חד משמעית כן. ההפך, בתפוז יש ויטמין C שמעודד ספיגת סידן.
מצוין. אוקיי, זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, המלצת אז על המגנזיום...
טריאונט.
אני שואלת שאלה פשוטה, האם לפני ששותים אותו, קניתי אותו, האם אני צריך לעשות בדיקת דם לפני כן לבדוק אם חסר לי משהו?
תראי, לא, לא. כל אחד יכול לקחת כן, אבל אני אגיד לך כזה דבר, הבדיקת דם למגנזיום לא אומרת לך לגבי כמות המגנזיום בשרירים, היא אומרת לך על כמות המגנזיום בדם, שזה ברוב המקרים לא רלוונטי. המגנזיום, הטריאונט שאני אמרתי, הוא טוב למוח. את יכולה לקחת ולראות אחרי שבוע, שבועיים, אם יש איזשהו שיפור אצלך בשליפת מילים, משהו כזה. נגיד סתם דוגמה, אם יש לך התכווצויות באמצע הלילה שקורה לפעמים, או אם התכווצויות אחרי ספורט, או אם את עושה איזה תנועה ופתאום מתכווץ לך השריר, זה גם יכול להיות סימן לחוסר במגנזיום, ואז כדאי לך לקחת. עכשיו, במקרים של החוסר של הבעיות זיכרון, את יכולה לנסות את זה. את לא, תראי, זה יקר. אז פרט להפסיד כסף, את לא הפסדת פה כלום. שתסמי את הקופסא, אם זה לא עזר לך בכלום. פשוט אל תקני עוד אחד. לי אישית זה עזר.
אחד ביום, יותר כמה.
אני לא לקחתי יותר מאחד ביום, לפעמים שנזכרתי, אני יודעת מה.
יש איזה אוכל שאסור לשתות איתו?
לא, 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 פה לא.
זה לא מוגבל. אוקיי, עוד של הקטנה, הנושא של הסוכרלוז. אני ראיתי כתבה שבבינה מלאכותית, פתאום, אני תמיד משתמשת בסוכרלוז כבר שנים, פתאום אני קוראת פה שסוכרלוז, הנה אני קוראת רק משפט אחד, אוקיי, זה נחשב לחלופה בריאה, מחקרים עדכניים מראים תמונה מדהיגה לגבי השפעתם על מיקרוביום המעיים.
אוי, איזה יופי, אני מתה על הבינה המלאכותית.
הם מדגישים, במיוחד...
טוב, בסדר, בסדר. תקשיבי, היה מחקר אחד בישראל ועוד אחד בחול, זהו. שהם היו משמעותיים, והם הראו שכל, לא במיוחד סוכרלוז, סליחה, כל סוגי, את יודעת מאיפה הבינה המלאכותית לוקחת את המידע שלה, מה שאנשים אחרים כתבו, נכון. אז זה הראה שכל סוגי הממתקים המלאכותיים לאורך זמן עלולים לפגוע בחיידקי המעיים. הפגיעה בחיידקי המעיים עלולה לגרום ל 1-3-4-5-6-7-8-9-10. אוקיי, זה כל סוגי הממתקים. אז בואי נצא מההנחה שיש עוד המון המון דברים שמשפיעים על חיידקי המעיים ולא רק הממתקים המלאכותיים. בסדר? אז אנחנו מסתכלים על יתרונות וחסרונות. סוכרלוז לא נחשב מסרטן, כמו ממתיקים אחרים, לא נחשב לעושה, נגיד, תופעות לוואי במוח, כמו ממתיקים אחרים, ובעיניי כרגע, לפי מה שאני מצליחה לראות ממחקרים, לא מה-GPT, אלא מהמחקרים עצמם, אני חושבת שהוא הטוב ביותר. עכשיו, אם אני משווה את הסוכרלוז לכימיקלים אחרים, נגיד חומרים משמרים שיש לך בלחם, או בגבינה בולגרית, או ב... אני לא יודעת מה, אין בכלל מה לדבר פה, אנחנו כאילו... אני הייתי כן ממשיכה עם זה, אם יש לך סוכרת רצינית, אז הייתי אומרת, שום ממתיק ושום מתוק ושום דבר, אבל השאלה עד איפה את מגיעה.
אין לי, אין לי. עכשיו רק עוד משהו.
אני חושבת שכבר, אבל שאלת, לא, אבל כבר שאלת שלוש שאלות קצרות.
נגמר. דלת ודלוריד, דיברת על זה. האם הדלוריד היא פחות קלוריות?
לא, היא יותר קלוריות. דלוריד זה פי 2 קלוריות מדלעת, אבל שניהם דיאטטיים, 40 ו-20 קלוריות, זה כלום, שניהם כלום. תודה רבה רבה רבה, היה לך שאלות מהממות. תודה רבה, תקשרי שבוע הבא, היה לי כיף לדבר איתך. ויש לנו מאזין על הקו, שלום.
שלום, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
אך, התחלתי דיאטה באופן עצמאי.
אוקיי.
החלטתי להוריד את זה 500 קלוריות ביום או 600.
אוקיי. אני אגיד לך מה. שאתה מתייחס לכמות ההתחלתית ומוריד ממנה, זאת טעות, כי אנחנו לא יודעים איזה תוצאה אתה תגיע. אני אתן לך סתם דוגמה. פעם היה אצלי מישהו... בעודף משקל ממש 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 גבוה, נגיד 170 או 180 קילו. הייתי צריכה לקנות בשבילו משקל, כי הוא לא נכנס לטווח משקלים אצלי במשקל בקליניקה. והוא היה אוכל 20 אלף קלוריות ביום. עכשיו, נגיד שאני מורידה לו מה-20 אלף קלוריות ביום, 10,000 קלוריות ליום אני מורידה לו, כלומר הוא יאכל 10,000, זה עדיין יותר מדי, הוא לא יורד במשקל, אתה מבין? זה לא משנה כמה חתכתי. מה שמשנה זה כמה הוא אוכל לעומת מה שהוא צריך. אם אתה מוריד ב-500-600, זה יכול להיות ממש מצוין, אבל זה יכול להיות שזה לא יועיל לך בכלל, השאלה כמה אכלת קודם.
אוקיי, אז אני כאילו אוכל לא יותר מדי, אני יש לי איזה 10 קילו.
עוד פעם, אני אגיד עוד פעם, כמה אכלת קודם? אם אתה יודע לספור כמה אתה חותך, יכול להיות שאתה יודע להגיד לי גם כמה
אכלת. אני לא יודע לספור, לכן אני התקשרתי אלייך.
אז בוא תגיד לי פחות או יותר בשיא המהירות מה אתה אוכל, ונראה כמה קלוריות זה, וזה מה שמשנה לי, לא כמה הורדת מקודם.
אוקיי, ארוחת בוקר אני מתעורר, ב-6 בבוקר, 2 כוסות מים באופן קבוע.
מים ושעות לא משנה, רק תגיד לי מה אתה אוכל.
אוקיי, כוס קפה.
כן.
עם חצי עוגיה של מקסימום 4 גרם.
אוקיי.
יוצא להליכה של שעה.
כל הכבוד.
מקלחת.
כן.
ארוחת בוקר שלי זה, שוב, כמה כוסות מים,
אוקיי.
20 גרם אגוזי מלך.
יופי.
וזהו.
אוקיי.
בשעה 10 ומשהו, עוד כוס קפה ועוד איזה עוגיה, קטנה, כמו שקל.
אוקיי.
קפה שחור, בלי חלב.
מה יש לך מהעוגיות האלה?
לא, אני אוהב משהו בשביל הנשמה.
אוקיי.
אוקיי, לא, משהו קטן, לא?
בסדר גמור, בצהריים.
תהריים, אני כל היום בחוץ, אני מתבסס כל היום על 3 סנדוויצ'ים.
מה זה התפריט הזה? לא נראה לי, לא, אין פה חלבון, מה, לא כזה, אבל...
רגע, יש, אני אסביר.
איפה, כן.
אוקיי, יום טונה.
מה טונה? 3
סנדוויצ'ים, טונה עם טיפת חינה.
בתוך הסנדוויץ'?
כן.
כמה טונה נכנס לך בסנדוויץ'? נכנס לך קופסת טונה שם?
נכנסתי בקופסה אחת, אני מחלק לשני סנדוויצ'ים.
אוקיי, נו, אין לך מספיק חלבון, אני אחזור על זה עוד פעם. מה בשלישי?
בשלישי, שוב טונה, אחרי 3-4 שעות, עם תחינה.
בשני, מה בשלישי?
בשלישי, רק חומוס דק ב-6 בערב.
לא. התפריט שלך כמעט הכל פחממות, לא, אני כאילו, אתה יורד מזה?
לא יודע,
תראה, זה לא הרבה קלוריות, אבל זה לא תפריט מאוזן. למה סנדוויצ'ים? לא נכון. למה סנדוויצ'ים?
שני ביצים בערב, שני ביצים.
אוקיי, אוקיי. שתי ביצים.
הגעתי לערב, הגעתי בערב.
אוקיי.
שני ביצים קשות. לפעמים, אבל אני לא חורג, לכן אני הורדתי שם המון קלוריות. לפעמים חצי כוס אורז עדשים.
תקשיב, אם אני מבינה נכון, בסדר? יש לך בבוקר הוגיה הוגיה, 20 גרם אגוזים, 3 סנדוויצ'ים, בתוכם קופסת טונה אחת, ואז בערב שתי ביצים, כן? ואורז.
ועדשים, אולי זה כוס.
כוס עדשים מבושלות?
מבושל, כן, ברור.
טוב.
אדום, צבע אדום, פחות אפילו.
אתה מגיע לבערך, נגיד 50 גרם חלבון, זה לא מספיק.
אבל אני חי עם זה, לא, אני חי, אני בריא.
ברור שאתה חי עם זה, אתה גם, אתה רוצה גם לא לפגוע במסת שריר עם הדיאטה שלך.
אני עושה משקולות בפארק.
אז אתה לא מספיק חלבון, זה אני שוב אומרת לך, ויש לך 6 פרוסות, ועוד ההוגיות, ועוד הזה, זה קצת יותר מדי פחממות.
הוגיות, אז בית ההוגיות, זה לא הוגיות.
אני אעזוב, בוא נעשה כזה דבר. במקום אחד מהסנדוויץ'ים, תאכל משהו אחר.
מה?
יוגורט חלבון.
אני לא נוגע בחלב, אסור לי, חז וחלילה, שמרת השם, 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 השם. אף פעם לא תגיד בחלב, ואני לא אשתה חלב.
אוקיי.
לא נגעתי בחלב בחיים.
למה הסנדוויץ'ים האלה קטנים? לא בבית או משהו?
אני לא בבית כל היום.
הבנתי.
אבל זה סנדוויץ'ים מחיטה מלאה. סנדוויץ'ים בריאים. כל 4 שעות סנדוויץ'ים.
לא, אני מבינה. אז מה דעתך להוריד את ה... את ה... בשר אתה אוכל?
אני אוכל לפעמים
אז תראה מה תעשה, הסנדוויץ'ים עם הטונה בסדר, הסנדוויץ' השלישי תשים בו ביצה, ובערב תאכל חזה אוף או דג אחר או...
לא, לא, אני לא בנוי לזה, אני גם לבד, אני לא בנוי לזה דגים.
בקיצור, אתה לא רוצה לשנות כלום, אז אתה רצית רק שאני אשר לך מה אתה...
כן, אני אוכל פעמיים שבוע בשר.
בסדר.
וטונה.
אז מה הייתה השאלה? אני רוצה, אני לא כל כך, יכול להיות שלא הבנתי מה השאלה, כי אנחנו...
השאלה היא השאלה שתחווי דעה.
אז אמרתי, חסר חלבון.
כמה חלבון?
אתה לא אוכל מספיק, אני לא יודעת כמה אתה שוקל, אבל זה לא... לפחות, אתה צריך לפחות עוד 20-30 גרם, זה אומר ל...
רגע, אולי אני אוכל, אולי אני אוכל 4 ביצים ביום.
אבל אז אתה מוסיף קלוריות, אני רציתי להוריד לך את הלחם ולהוסיף במקום זה חלבון, אתה לא מסכים. רציתי לעשות בערב חזה אוף ואתה לא מסכים. תעשה חזה אוף באחד הסנדוויץ'ים במקום החומוס. זה יפתור את הבעיה. כן? סבבה.
רגע, רגע, סליחה, רגע, פסטרמה זה גם סוג של חזה אוף.
נכון, אבל אז אתה צריך 5 פרוסות לפחות.
5 פרוסות?
כן. 100 גרם, בסדר גמור. יופי.
בסדר, מה אתה אומר? בתור מקצוענית, בחירה.
כן, הוא אמרתי, זה כבר מתקרב להיות סביר איכשהו.
אני מודה מאוד על השירות.
יופי, תודה. תודה רבה.
Thank you, thank you.
תודה רבה. יש לנו הפסקה ממש ממש קצרה, אחרי זה נמשיך לענות על שאלות ויהיה לכם מתכון ללחם, קישואים, זוקיני ברד שאסור לפספס, אז תשארו איתי.
אתם מאזינים לרוזמן, ב-103 FM.
תודה רבה שנשארתם איתי, ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על האם נשים בגיל 50 ומעלה צריכות יותר ברזל, או אולי פחות. אז קודם כל חשוב להגיד, חוסר ברזל יכול לגרום לנו להמון דברים שאולי לא חשבנו שהם בחוסר ברזל. למשל, נשירת שיער, למשל עלייה במשקל כתוצאה מחולשה. כן? הגוף לא שורף כל כך קלוריות מחוסר ברזל, ואז גם אנחנו לא פחות מצליחים בפעילות גופנית, אז גם אנחנו עולים במשקל, וגם הנשירת שיער מוגברת עקב הירידה ברמת ברזל. עכשיו, אחרי גיל 50 בערך, בגלל שיש הפסקת המחזור החודשי, אז צריך כאילו פחות ברזל ולא יותר. נשים בגיל 50 ומעלה, לפי הטבלאות, שימו לב, במקום 18 ברזל ליום, צריכות בערך 8-10 מיליגרם ברזל בלבד. עכשיו, גם זה לפעמים לא מגיעים. איך יודעים? אפשר לעשות בדיקת דם, צריך לעשות בדיקת דם לשלושה דברים, המוגלובין, ומחסני ברזל, שזה פריטין וטרנספרין. באוכל, הברזל נמצא, פעם אמרו כבד, אבל אני לא ממליצה לאף אחד לאכול כבד, כי זה איבר בגוף שמנקה רעלים כל הזמן, זה לא דבר בריא כבד. אבל יש בכל סוגי הבשר האדום, הודו, גם בדגים, מקורות צמחוניים לברזל לא חסרים. לא חסרים, אפשר להיות צמחוני ולקבל מלא ברזל, קטניות, עדשים אדומות, ירוקות, שחורות, שועית לבנה, אדומה, שחורה, גרגירי חומוס, סויה, טופו, אדמה, גם בשיבולת שועל וטחינה גולמית מלאה, ברוקולי למשל, ירקות ירוקים, יש הרבה ברזל. עכשיו, מה קורה אם רואים שחסר? במקרה הזה אני ממליצה בהחלט על תוסף של ילדים למבוגרים, קחו את התוסף של הילדים, למה? כי התוספים של המבוגרים מכילים כמות גדולה יחסית, שלא נספגת כולה בבת אחת בגוף, ממשך למה שדיברנו קודם בתוכנית, ואז זה נשאר במעיים ועלול לעשות לנו עצירות או הפוך, ולפעמים שינויים בצבע של פעילות המעיים וכו'. אנחנו לא רוצים את כל התופעות במעיים, אז עדיף לקחת כמות קטנה יותר, אפילו פעמיים ביום כמות קטנה, זה עדיף מפעם אחת כמות גדולה. אז התוספים של הילדים מעולים גם למבוגרים. אוקיי, יש לנו מאזינה על הקו, מהירה? כן, שלום. הלו? הלו. שלום.
שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
שומעת אותי?
כן, בהחלט, את שומעת אותי?
כן, בטח.
יופי.
יש לי שאלה קטנה בבקשה.
כן, כן.
מגנזיום B6, הכוונה היא להתקפצויות, לא לזיכרון.
אוקיי.
זאת השאלה.
מה השאלה?
טוב, לא טוב.
תראי, המגנזיום, אם יש לך התקפצויות, אז חד משמעית כדאי. אבל okay. את לא אמרת לי איזה מגנזיום זה, כי זה שיש שם B6, ויטמין B6, זה לא אומר לי כלום. ה-B6 מיותר שם, וכנראה שזה... אני יכולה להגיד לך שזה כנראה מוזיל את המוצר, ובנוסף לזה, הנוכחות של B6 שם מפחיתה את כמות המגנזיום בכמוסה, ויתכן שזה פחות טוב. אז מה שאני צריכה לדעת מהאריזה, זה איזה מגנזיום, לא את השם של החברה בשום אופן, כן? רק איזה מגנזיום, גלוק, גלוק.
פה תבליות המכילות, מגנזיום, סידן וויטמין B6.
אוקיי, אני שאלתי איזה מגנזיום, גלוקונט, אוקסיד, קרבונט, גליצינט, זה מה שחשוב, וכמה, איזה כמות, כמה מיליגרם, אז את רוצה לבדוק ולהתקשר עוד פעם? כן, אנחנו לא נחכה כאן על הקו. זה רשום חד משמעית, בטבלאות ומאחורה, אז את תצטרכי מהירה, תעלי אותה לשידור עוד כמה דקות אחרי שנדבר עם עוד מזינה, כי אנחנו, עד שהיא תמצא את זה, אז אנחנו נשמח לדבר עם עוד מישהי, או שתישארי על הקו בינתיים. כן? אוקיי, ויש לנו עוד מזינה לבינתיים, שלום.
שלום וברכה.
מה שלומך?
תודה רבה. שאלתי היא כמה שאלות קטנות, אבל אני רוצה להתחיל עם אלו מרקים לקראת החורף, שיגיע, אני מקווה.
אני מקווה שאני אספיק לענות לך על כל השאלות, כי זאת היא ארוכה מאוד.
אפשר לאכול ללא הגבלה.
בסדר, הבנתי. המרק היחיד שאפשר לאכול באופן חופשי, זה מרק מירקות בלבד. זה אומר שאין בו תפוחי אדמה, בטטות או תירס, או שיבולת שועל או גריסים, או שום פחממה. ובנוסף, שלא תיגנת קודם בצל, אני יודעת מה, בתחתית ציר מלאה בשמן. אפשר עם ספרי שמן, כל עוד המרק הוא מכיל בעיקר מים וירקות, הוא חופשי, והוא מאוד מאוד מסביע, ויפחית לך את כמות האוכל. ברגע שהמרק כולל או גריסים, או תפוחי אדמה, או בטטות, זה כבר יכול לחשב לפעמים, תלוי בכמות, כמנת פחממה. ואם המרק הוא מרק סמיך מקטניות, כמו למשל, עדשים כתומות, או אפונה ירוקה, או מה, זה כבר עם כמות קלוריות וחלבון, ופחממות שהיא ממש מחליפה ארוחה שלמה, מנה של שתי מצקות לפעמים, היא בקלוריות ובערך התזונתי כמו ארוחת צהריים או ערב שלמה. עכשיו מרק אטום, אם זה רק ירקות כתומים, זה שקול למרק ירקות. אם זה עם בטטות, אז זה שקול למה שאמרתי קודם, כמו קצת במקום מנת פחממה.
אוקיי, עכשיו איך להחליף מזונות עתירי מלח או קולסטרול מבלי לאבד את הטעם?
מה? למה להחליף מזונות עם קולסטרול? לא הבנתי, ומה הקשר לטעם? תקשיבי, זה נראה...
נגיד, מלח.
מלח, יש לך כל מיני תחליפים ותבלינים. אני לא יודעת, אני חושבת שזה תלוי מטרה. אם את לא אוכלת מוצרים מתועשים, ורוצה להוסיף קצת מלח לבישול, אז אין לך שום בעיה, את לא צריכה להוריד את כמות המלח. המלח בבישול בבית הוא כמות מזער, הוא בערך 10% מהכמות של המלח שצורכת במשך היום עם מאכלים מתועשים. מלחם, מבשר, מגבינות, מדברים כאלה. הבעיה העיקרית היא, אם רוצים להפחית כמות מלח, לא המלח שאת מוסיפה בבית. עכשיו, זה לא בעיה להוסיף סומק, למשל, לסלט במקום מלח. זה לא בעיה, אבל אז כאילו, על מה אנחנו מדברות בכלל, אם את פתאום תאכלי, אני יודעת מה, גבינה מסוימת שמכילה מלא מלח.
לא, הרעיון הוא להמעיט במלח כמה שאפשר, מטעמים רפואיים.
אז אני חושבת שאנחנו נצטרך לדבר עוד פעם, כי יש לנו את המאזינה על הקו עם המגנזיום, וזו תשובה מאוד מאוד ארוכה, אני לא יכולה ב-20 שניות לתמצת את זה, בסדר? מאיר, את רושמת אותך ויתעלה אותך שבוע הבא. טוב, יש לנו את המאזינה הקודמת עם המגנזיום, נכון? כן, שלום.
שלום.
נו, בדקת.
עכשיו ככה, כתוב פה ככה, מגנזיום 133 מיליגרם.
אוקיי, מצוין.
פי 6.
לא, זה לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין. ואיזה מגנזיום את יודעת?
עוד פעם?
איזה מגנזיום? כתוב לך? אוקסיד או גלוקונט?
כן, כתוב היה אוקסיד.
אוקסיד, אוקיי, אז תקשיבי. הכמות של 133 היא בערך שליש ממה שאת צריכה ליום. כלומר, אם את לוקחת שלוש כאלה, זה יכול ליום, זה לא משנה לי ביחד או באיזה שעה, זה יכול לעזור נגד קפצויות. העניין הוא שאוקסיד לא נספג טוב, הוא הכי פחות טוב מכל סוגי המגנזיום. הייתי מציעה לך לקחת אחד אחר, האוקסיד יותר מרפא את שרירי המעיים, הוא זה שנספג הכי פחות טוב מכל סוגי המגנזיום, כך שגם אם את לוקחת שלוש, אני לא יודעת כמה מתוך זה יספג לך. אז אני מציעה לקחת אחד אחר שהוא לא אוקסיד. כמו שאת אמרת, לא טריונט כי אין לך בעיה של הזיכרון, אבל גם לא אוקסיד. כל השאר בסדר, נגיד גלוקונט, קרבונט, גליצינט, לא משנה אם זה בג'ל או באבקה או במה. בסדר? עכשיו, זה מה שחשוב עכשיו. תזכרי שאת צריכה להגיע לכמות יומית, תרשמי לך, של בין 300 ל-400 מיליגרם.
אוקיי.
כלומר, אם כתוב שם 140, את יכולה 2. אם כתוב שם, נגיד, 250 או 300, אז תקחי אחד. אם כתוב 400, אז בטח שלא צריך, אסור יותר מאחד. בסדר? זה פחות משנה, כאילו, את יכולה להתאים את הכדור שאת מוצאת לדרישה היומית הסופית.
אוקיי, אני צריכה בערך 400 גרם.
כן, משהו כזה, לא יותר. לנשים מומלץ בין 320 ל-400, תלוי בהרבה דברים, בספיגה, במעיים, בכמות הפעילות גופנית וכו'.
אוקיי, לא, אני פעילה, עכשיו, אפילו קצת פחות, כי זה רק עכשיו התחיל ככה,
אני מבינה,
לאט לאט, התקפיות, פה אצבע, שם אצבע, פה פתאום,
אז תנסי, אם תראי אם זה עוזר לך באותו יום, תראי את ההשפעה של המגנזיום באותו יום, אם זה נספג טוב, אז באותו יום אין התקפצויות, בסדר?
בסדר.
יופי, תודה רבה, תודה רבה. שבת שלום, ואני עוברת למתכון, זוקיני ברד. כן, לחם קישואים. אני לא יודעת למה קוראים לזה לחם, אבל זה כאילו וואי וואי וואי, זה טעים, כמו הוגה כזאת, היא לא מתוקה, אבל איזה טעים, פשוט צצה. אני מרבבת, כאילו, או במג'י מיקס, או שאתם רוצים קודם להרבב את היבשים, ואז את הרטובים, ואז להוסיף וכו'. 4 ביצים, 3 זוקיני מגורדים, רבע כוס שמן זית, כוס קמח שקדים, כוס שיבולת שואל, חצי כוס קמח רגיל עם אבקת אפייה. אפשר להוסיף גרעינים, סומסום, כף פסיליום אם רוצים, כפית פסטו שזה קצת השתלט לי על הטעם, אבל זהו. שמים בתנור, בערך חצי שעה באנגליש קייק, כן? יצא לי 17 פרוסות, כמעט 150 קלוריות לפרוסה, שזה לא מעט, אבל זה בריאות אמיתית, וזה מסביע ברמה מטורפת. המתכון עצמו וגם התמונה של מה שיצא לי יהיו באתר של הרדיו ממש עוד מעט, תוכלו לראות וגם לעשות אם תרצו ולעדכן אותנו איך יצא לכם. אז תודה רבה לכל מי שעלה לשידור, תודה רבה לכל מי שצפה ולכל מי שהזין, תודה למאיר פרץ, לסתיו קורנס, לאופק קולר, לאליעזר בן יהודה, אחרינו פרופסור רפי קרסו, אני אהיה פה גם בשבוע הבא לכל